שלי. מקימים משפחה גאה.
אז אחרי ששמענו בפרק הקודם על איך הכל התחיל, הגיע הזמן לדבר על השלב הבא והמשמח במיוחד. הילדים, תאמינו או לא, הילדים די בסדר. נכון, אלה? את בסדר?
כן.
אלה, תצא לאור. את הבת של גיא ששמענו בפרק הקודם.
כן.
בואי תספרי לי קצת על עצמך.
אני נורא אוהבת תיאטרון. אני הולכת ללמוד השנה קורס של הקאמרי נראה לי, ואני שנתיים בתיאטרון חולון, בסטודיו שלהם למשחק, ושנה בלהקה ייצוגית של התיאטרון. אני גם אוהבת לשיר ולראות טלוויזיה ולקרוא.
כן. את ילדת במות. ואת כמה את?
באוקטובר אני אהיה בת 14.
באיזה בית ספר כן. את לומדת?
בסטודיו אנקורי.
ביפו.
כן.
ילדת במות יפואית. ויש עוד משהו בך, חוץ מהאהבה שלך לתיאטרון, שהוא חלק מהחיים שלך, מגדיר אותך אולי בצורה מסוימת, וזה העובדה שיש לך שני אבות, שלא כמו לרוב הילדים בכיתה שלך, אני מניחה.
כן.
באיזה שלב מתחילים לשאול אותך על זה שאלות?
כאילו, לא שואלים הרבה, אבל בעבר, כשהייתי יותר צעירה כזה, אז היו כאילו שואלים אותי כזה, כשהייתי מספרת שיש לי שני אבות, היו שואלים אותי, מה? אין לך אימא? איך כאילו חיים עם זה והכל? אבל חוץ מזה, כאילו בסביבה שאני גדלה בה, שהיא הרבה יותר מקבלת, כבר לא שואלים על זה הרבה יותר מדי דברים. ולא יותר מזה, אבל כן.
יש לך איזה זיכרון כאילו מילדות, ילדות אולי מהגן או כיתה א', ששאלו אותך, ואולי זה היה לך מוזר, חריג, אולי אפילו העליב אותך, את זוכרת משהו כזה?
כן, הרבה פעמים שאלו אותי, במיוחד בגן גם, וכן, כזה, בבית ספר יסודי יותר, כזה, מה אין לך אימא כזה, איך זה לחיות עם זה בכל? וכאילו, כן, זה קצת מוזר, כי אני לא יודעת איך זה כן לחיות עם אימא, אבל אני מבינה, כי הרבה אנשים לא יודעים איך זה לחיות בלי אימא, אז זה לא ממש, כאילו, פגע או משהו, כי...
מה את עונה על הילדים האלה ששואלים אותך, מה אין לך אימא? איך בכלל אפשר?
אני כזה, אף פעם לא הייתה לי אימא, אז אני לא יודעת איך אתם עם אימא, ואתם כזה, כן.
קינית לפעמים?
לא ממש.
לא היה לך צורך לאוי, למה אין לי אימא שהיא פה?
כן.
ולגבי איך שאת למדת על המקורות שלך, ומאיפה שאת הגעת? מתי, אם בכלל, התחלת לשאול שאלות, או שלא היית צריכה לשאול שאלות, ישר סיפרו לך הכל, הכל היה פתוח עם האבות שלך?
כאילו, כן, גם הרבה פעמים כזה לא אומרים לילדים מי ההורה הביולוגי שלהם, אבל אני כאילו ידעתי על זה מי ששאלתי את זה ומשהו, וכן, אז הכל כזה, לא באמת הייתי צריכה לשאול דברים על זה והכל.
אז לא שאלת, ישר אמרו לך? כאילו מאז שאת זוכרת את עצמך, ידעת, לא היו סודות.
כן, סוג של.
ומה הסיפור? ספרי לנו קצת את הסיפור של באמת. את יודעת מי התורמת, מי הפונדקאית, איפה הן?
כן, כאילו, נפגשתי הרבה פעמים עם הפונדקאית, הפונדקאית הייתה גם הפונדקאית של האחים שלי.
אחים הקטנים שלך, תאומים, בני 10, נכון?
נכון. כן, והתורמת ביצית היא מישהי שקוראים לה ברידג'ט, שהיא קומיקאית, וכזה, היא הייתה אפילו דמות משנה בפרק אחד של האנטומיה של גרי.
נכון, גיא סיפר לנו את זה בפרק הקודם.
כן, וכן, הוא גם אמר לי שכשהם חיפשו כזה תורמות ביצית, אז הוא עבר על הזה של ברידג'ט, ואז הוא ראה שעל השאלה מה הצבע אהוב עליכם, היא ענתה כל דבר שמנצנץ, ואז ככה הוא בחר אותה.
אז... החיבה שלך לתיאטרון, נגיד, לבמה, היא הגיעה, את חושבת, טבעית לגמרי, כי זה כנראה בדם שלך, או שידעת את זה על אימא שלך הביולוגית, וזה מין...
לא, את האמת שכאילו לפני ששמעתי ממש על ברידג'ט, כי על ברידג'ט פחות כאילו דיברנו, כי כזה פחות הכרנו אותה גם, אז כאילו לפני זה אהבתי תיאטרון, ורק כזה אחרי זה שהבנתי, אז היא הייתה, מגניב.
זה היה לך מגניב כאילו לדעת שאולי יש לך משהו במשותף עם התורמת?
זה היה נחמד.
כן? אני קראתי לה מקודם אימא ביולוגית, אבל פתאום חשבתי שאולי זה לא הטרמינולוגיה הנכונה, אולי אימא זה לא המילה? את לא קוראת לה אימא.
לא.
מה אם מבחינתך?
התורמת ביצית.
תורמת ביצית. דיברתי את הפעם?
לא. כי נראה לי שעכשיו היא נשואה, אז זה כזה פחות מתאים. כי כאילו, כשהיא תרמת ביצית, אז היא לא הייתה נשואה, זה כזה, אם אני כזה אדבר איתה, זה כזה פחות.
זה משהו שאת רוצה, אם את מסתכלת פנימה, זה מעניין אותך או שאת?
כאילו היה מעניין אותי לדבר איתה, כי זה מגניב, אבל כזה לא ממש אכפת לי.
בתור אחות גדולה, שגם האחים שלך, הם בעצם נולדו מתוך התהליך הזה של הפונדקאות והתרומת ביצית, את מרגישה איזשהו צורך אולי לבוא ולהסביר להם, הנה ככה אנחנו הגענו לעולם, יש לך איזה סמכות כאילו לספר להם?
לא ממש, את האמת שכזה, היה עוד איזה תוכנית מסוימת שכאילו, כזה היה רעיון לעשות כזה על משפחות שונות, וזה לא יודעת, זה לא ממש יצא לפועל, וכאילו באו אבל כזה לבית שלנו כדי לעשות רעיון עם כל המשפחה וזה, ואז כזה מי שבא, הוא שאל את האחים שלי, הוא היה כזה, מה אתם חושבים, האם כאילו ילדים כזה בבית ספר שלכם לפעמים משתמשים כזה בהומו כקללה וכזה, כי זה כאילו קורה אבל בצחוק בדרך כלל וזה, ואז הם היו כזה, מה זה הומו?
באמת?
כן, זה היה ממש מצחיק, וכן, אז לא ממש היה לי צורך, כי כזה, אם הם ירצו לדעת, הם ישאלו. והם יודעים כנראה.
זה כל כך טבעי להם שאבא ואבא, שהמילה הומו היא לא רלוונטית.
נכון.
מי הסביר להם? את מסבירה להם לפעמים את המנחים?
לא לגמרי. סתם, כאילו, כנראה אחרי זה, אז היו חייבים להסביר להם, כי זה לא הגיוני שהם ילדים לשני הורים גייז, והם לא יודעים מה זה הומו.
יש איזה שאלות של סקרנות שאת מצאת את עצמך שואלת את האבות שלך, או שילדים אחרים שואלים אותך? למשל, של מי את? מי האבא הביולוגי? שני אבות? מי התורם?
כן. אז גיא הוא כאילו האבא הביולוגי, אבל שניהם כאילו האבות שלי באותה עמידה. אז כן, זה לא ממש משנה.
ידעת, סיפרו לך כאילו ממש, מאז שאת זוכרת את עצמך, ידעת שגיא הוא האבא הביולוגי?
כן, בערך, כאילו, כנראה סיפרו לי איזה יום אחד, אבל אני לא ממש זוכרת את זה.
כלומר, הכל אצלכם היה סופר על השולחן, את אפילו לא יודעת מתי.
לא.
כי שומעים על סיפורים כאלה, שאת נגיד עם ילדים מאומצים, שאומרים להם, ילד, אתה מאומץ.
אומייגאד, מה כל החיים?
כן, מה כל החיים היו שקר. אז לא, זה פשוט היה... ואם את היית, נגיד, הורה, אימא בסיטואציה כזאת, את גם היית בוחרת ככה שהכל פשוט?
כן, אין סיבה, כאילו, לשמור את הדברים האלה בסוד. זה לא שכאילו, אני חושבת שלוצ'י הוא פחות אבא שלי מגיא. זאת שניהם אותה מידה, וזה לא באמת משנה.
ויש איזושהי בכל זאת דמות נשית בחיים שלך, שאת חושבת שהיא תופסת איזשהו מקום עם ההיא?
לא, ממש.
כלום?
לא. כי שוב פעם, אני לא יודעת מה זה באמת דמות עם ההיא, וכזה, אף פעם לא היה לי צורך באחת כזאת, אז...
שאלת, המקטרגים על הורות גאה יגידו, ילד צריך אימא, או ילד צריך אבא, לא יכול לגדול בלי, ואת כאילו, את באה ואומרת, אני לא מכירה משהו אחר.
כן, כאילו, יש מלא אנשים שבאים ממשפחות, לאו דווקא כאילו גאות, שלמשל עם אם חד אמאית, או עם אב חד הורי, וכזה, אין להם בעיה, הם מצליחים בחיים אחרי זה. מה שקשה בדרך כלל זה שכאילו אתה מתחיל לגדול עם שני הורים כזה, ואז אחד מהם עוזב.
נתקלת בתגובות הומופוביות שהופנו כלפייך?
לא ממש.
לא.
לא.
ואם כן תתקלי, איך את תתמודדי עם זה? אם יגידו לך איכס, לא יודעת. אוי, לא, אבא ואבא, איזה בושה. כאילו מה...
כנראה כזה, אוקיי, ביי, לא אכפת לי ממך, כי כזה, לא יודעת, לא כיף לריב עם אנשים, כשנורא לשנות דעה של מישהו לגבי משהו שהוא חושב עליו ככה כל החיים, ושיחה אחת עם הבן אדם לא באמת תעזור בדרך כלל. אם אני כן אדבר עם הבן אדם, אז אני לא אצעק עליו או משהו, ואני אגיד לו כזה, כי זה ממש חוסם, אתה לא תרצה להקשיב למישהו שצועק עליך פשוט.
זה קצת מגניב בעינייך, כאילו זה משהו שאת מתגאה ושמאחד אותך?
זה נחמד, כן.
זהו, כי את ילדת תיאטרון כזו, אנחנו אוהבות תשומת לב הרי הסוג שלנו.
זה נותן הרבה פריבילגיות, הדבר הזה.
מה זאת אומרת, תסבירי?
כאילו, למשל, יש הרבה מקומות שאתה נכנס אליהם כזה, יש לך עוד כרטיס כזה שהורים שלך הם גייז, במיוחד בעולם התיאטרון וכזה, זה מרשים אנשים. אני כזה, כן, יש לי שני אבות, ואז אני כזה, אוקיי. למשל, הייתי כזה בצילומים לפוטושוט, ואז המאפר גם היה גיי, ובהתחלה כזה נמאס לו כבר מהיום, כי הייתי כאילו האחרונה בתור, והיה כזה 5 PM, והוא עבד כל היום כזה, ואז כזה אבא שלי, שגם היה שם, אז הוא הזכיר את זה של גיא, כאילו, אבא שני שלי, אז הוא הזכיר את זה של גיא, יש כזה את החברה, ושהם כזה שני אבות שלי,
שהם עוסקים בפונדקאות
גאה. כן, והכל, ואז הוא כזה, באמת? ואז הוא התחיל ממש להתעניין, והוא יפר אותי טוב כזה, והוא נורא השקיע וכזה, כן.
בקיצור, בזכות אהבת הגאים, היה לך וואג' מושלם. למצד הגאווה אתם הולכים?
בשנים האחרונות, בגלל שנורא נורא חם שם, אז כזה, אני הלכתי עם חברים שלי יותר.
האבות נשארו בבית,
כן.
רגל על רגל, שתו לימונד הראו בטלוויזיה.
כאילו, לא, כזה, אבא לוצ'י הלך כזה לפני שנתיים עם אח שלי הקטן, אבל אבא גיא נשאר בבית, אבל אני מבינה, זה נורא חם. גם,
קשה להם, קשישים.
לא, אבל לא, גם אני, אז כאילו, אני בשנה האחרונה, אז הייתי שם וזה, ואז רציתי ללכת הביתה כבר, כי היה נורא חם וזה. וכאילו הייתי צריכה למצוא אוטובוס, וכל המקום היה סגור. הייתי צריכה ללכת איזה שעה ברגל בשביל למצוא תחנת אוטובוס, שכן אפשר לנסוע ממנה. לא היו אוטובוסים כמעט שמגיעים לבית שלי. אבא שלי היה צריך להזמין לי מונית, ולקח כזה חצי שעה עד שנמצא עוד מונית, וזה היה נורא חם.
בקיצור, זה מסע לצעירים. אז את הנציגה של המשפחה. הם משחררים אותך, את הלכי, תייצגי אותנו בכבוד, אנחנו נשאר פה במזגן. סי לשלום. טוב, אלה, תצא לאור. כיף גדול להריח אותך ולדבר איתך, את מקסימה.
כיף נורא.
אני מקווה שגם אותך נראה בפרק של האנטומיה של גריי מתישהו, אבל כדמות ראשית, לא כדמות משנית.
כדמות ראשית, כן.
ותצחקי קצת על האחים שלהם שהם נולדו מדוגמנית, שאת נולדת משחקנית, זה הרבה יותר וואו. ותודה רבה שהגעת.
תודה רבה לך.
שלום ליקי מדי, פסיכיאטר ילדים במרכז בריאות הנפש, מרחבים בנס ציונה, איזה כיף שאתה כאן.
שלום חינם, תודה רבה.
ואנחנו נגיד למאזינים שלנו שאתה כאן בעצם בשני כובעים שונים. הראשון זה באמת לספר לנו מנקודת המבט המקצועית שלך קצת על חוויה של הורות להטאבית, בין אם זה לילדים, בין אם זה ההורים עצמם שמביאים ילד או ילדה, על הקשיים, עצות, מחשבות. זה ככה כובע אחד, והכובע השני, האישי יותר, זה שאתה עצמך אב גאה לשתי ילדות יפות.
נכון, אלמה ומאיה.
אלמה ומאיה, ועשית את התהליך דרך בייבי בלום.
נכון.
אז ספר לי קודם כל טיפה על אלמה ומאיה. אוקיי. נות כמה הן.
אלמה היא בת 2.5 ומאיה היא בת 7 חודשים. מתוקות, מתוקות, מתוקות.
וכמה זמן אתה עם בן הזוג שלך?
עם אריאל, 9 שנים.
כאילו מההתחלה זה היה ברור שזה התמסדות ילדים, כאילו מביאים, עושים משפחה, לא משנה איך.
לא לגמרי, זאת אומרת, הזוגיות יצאה ונוצרה די מיד, המחשבות על ילדים היו יותר מורכבות, זאת אומרת, אני חושב שתמיד כשאתה מתכוונן לתוך הדבר הזה, זאת שאלה טובה איפה שני בני הזוג נמצאים. אני חושב שלא בהכרח היינו באותו מקום, לי למשל ילדים היו מאוד חשובים ולאריאל פחות באותו זמן, ואני זוכר שמה שאמרנו, או מה שאני אמרתי זה, תראה, זה שאני רוצה ילדים לא אומר שחייבים ילדים, זאת שאלה, אם אתה רוצה ילדים או לא רוצה ילדים, וזה בסדר אם אתה גם לא רוצה ילדים, ואנחנו נמצא את הדרך להסתדר עם הדבר הזה.
וברגע שכן הוחלט שאתם כן רוצים להביא ילדים לעולם ולהרחיב את המשפחה, זה היה לכם ברור שזה הולך להיות דרך פונדקאות, או שהיו מחשבות או תהיות, אולי על אימוץ?
כן, מהרבה סיבות. אני חושב שיש כל מיני סגנונות של הורות וסגנונות של משפחות, וכולם כולם מקובלים כל עוד הם מתאימים לכל המעורבים. לנו, ספציפית, היה נורא חשוב להיות מעורבים בכל אספקט ובכל החלטה לגבי החינוך והגידול של הבנות.
כלומר, רציתם בצק? שהוא רך ולעצב אותו ממש, איך שאתם רואים לו נכון, כאילו לקבל משהו חדש חדש.
גם, וגם, אני חושב שהורות זה תהליך שהוא מאוד מורכב, גידול של ילד זה תהליך שהוא מאוד מורכב, שמורכב גם מהרבה החלטות בדרך. לפעמים אנחנו מתפשרים כי אנחנו אוהבים את בני הזוג שלנו, אבל אני חושב שכשאין יחסים רומנטיים ברגע של בני זוג, אז תהליך קבלת ההחלטות הוא יכול להיות מצוין, אבל הוא נובע ועובד דרך מקומות אחרים.
אתה מדבר עכשיו על הורות משותפת, כאילו, על הבחירה הזאת.
כן, על הורות
משותפת. שלהכניס הורה שלישי שהוא לא בקשר רומנטי עם הזוג.
בדיוק.
הבנתי.
בדיוק. ואז בוודאי שזה יכול לעבוד היטב. כל הצדדים ברור איך הם ניגשים לדבר. אבל לנו זה היה נראה מורכב. מורכב מדי עבורנו, פחות מתאים למה שאנחנו רצינו.
פתאום אני חושבת על זה שהרי כל זוג צריך לנהל את the talk, את השיחה הזאת על איך אנחנו רוצים שהילד שלנו יגדל, מה מערכת הערכים שלנו, דעת, עניינים כאלה. זוגות שמביאים ילדים דרך פונדקאות, או שהם לא יכולים להביא ילד כאילו בצורה הרגילה, אחד עם השני יחסי מין בלה בלה בלה, הריון, הם כאילו השיחות אצלם צריכות להיות הרבה יותר רחבות. כלומר, הילד הזה בא מתוך כוונה, זה ידוע, כאילו בא מתוך כוונה מאוד גדולה, מאמץ מאוד גדול, רצון מאוד גדול, כלכלי, נפשי, הכל צריך נורא לרצות אותו, וגם השיחות שלפני, על איך הילד הזה הולך לגדול, הן שיחות, יכול להיות הרבה יותר נרחבות מאשר אצל זוג סטרייטים שפשוט כאילו עושים ילד.
נכון.
מניחה.
אני חושב שני דברים, אני אסייג את דווקא את הדבר השני שאמרת, או אוסיף על הדבר השני שאמרת, כי דווקא, כי על החלק הראשון יש לי הרבה מה להגיד. אני חושב שמבחינת, בכלל, כל זוג הורים שמתחיל, או מספר הורים שמתחילים תהליך של הורות, מתחילים לפנטז ומתחילים לחשוב, ולצד זה שזה תהליך חשיבה שהוא תהליך חשוב, צריך לזכור שזה תהליך חשיבה שדבר אחד עדיין לא קיים בו, וזה הילד.
כן.
כלומר, חשוב מצד אחד שאנחנו נחשוב ונדמיין, כי הדבר הזה מייצר לנו את הקשר הרגשי, עם הדמות של הילד שעדיין אולי לא נולד. אבל מהצד השני, לזכור שאלו תוכניות על הנייר, הן לא מחייבות שום דבר. ולכן אני חושב שגם יש גם אזורים של גמישות בתוך הדברים האלה.
מעניין. כלומר, לא להתקבע על הפנטזיה יותר מדי, כאילו דיבורים זה יפה וזה חשוב וזה טוב, אבל כשיהיה לכם את התינוק הזה בידיים, זה לא יהיה כמו השיחות שניהלתם בלילות, איך הילד הזה יהיה, איך הוא יחונך.
לחלוטין.
זה משהו שאתה פוגש הרבה בזוגות להטאבים, שהייתה אובר הכנה מוחית, כאילו בגלל שכל כך היה צריך להתאמץ כדי להביא את הילד הזה, שהתכוננו לו כאילו יותר מדי פתאום המציאות.
בסופו של דבר, כולנו מכירים את התחושה הזאת, של לאכזב את ההורים שלנו בדרך כזו או אחרת. זה אומר שלא משנה מי ההורים שגידלו אותנו, בסופו של דבר היו להם פנטזיות לגבינו. את חלקן הקשבנו, את חלקם לא. ואני חושב שזאת נקודת הפתיחה שלנו גם כהורים. עכשיו, אני כן עוזר לדבר הזה באמת, ואת צודקת מאוד, שזה באמת מה שמשותף לכל המשפחות הלהט"ביות. גם אם מדובר במשפחות יחידניות, גם אם מדובר בהורות משותפת, וגם אם מדובר בתהליך פונדקאות, כל ההורים האלה, מה שמשותף להם, זה ההתכווננות המאוד גדולה.
כן.
וכאן באמת יש איזשהו תהליך של מחשבה וחלימה על הילד, עוד הרבה 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 לפני שהוא נולד, פעמים רבות. והדבר היחיד ששוב, אנחנו תמיד צריכים לזכור את זה, שלא תמיד הילד יענה על הציפיות של ההורה. אני חושב שעוד נקודה שמשותפת להורים להט"בים, בטח להורים להט"בים בני דורי, שגם הם לא ענו על ציפיות של ההורים שלהם. ובהקשר הזה, אולי זה באמת מייצר איזושהי, אולי זה מייצר איזושהי הקלה בוויתור על הפנטזיה.
הורות להטאבית היא משפיעה על נפש של ילד אחרת משהורות של שני הורים עם אבא ואבא, כאילו נורמטיבית במרכאות, משפיעה על נפש?
תראי, זאת שאלה מצוינת, וזאת שאלה מאוד רחבה. בעצם כשאנחנו מדברים על התפתחות נפשית של ילד, בוודאי שכן. בוודאי שיש לה הרבה משמעויות, כמו כל הורות אחרת. זאת אומרת, גם להורות שאינה להט"בית, יש השלכות משמעותיות על ההתפתחות הנפשית של הילד. האם כהגדרה הורות להט"בית משפיעה על ההתפתחות הנפשית של הילד? לא. יש מחקרים, לא מעט מחקרים, שמראים שילדים של זוגות להט"בים מצליחים אקדמית טוב יותר
במבחנים
מתוקננים, אכן.
איך, למה זה?
לא יודעים להגיד.
זה מדהים, אוקיי.
כן.
מעניין.
ויש לא מעט מחקרים שמראים שגם מבחינת מצוקות נפשיות אצל ילדים של להט"בים, אנחנו רואים פחות, גם הרווחה הנפשית הכוללת של ילדים של להט"בים היא טובה יותר.
וואו, אני לא יכולה לחשוב על שום סיבה אחרת מאשר ההורים מקבלים יותר את הילד כפי שהוא, על כל גווניו. אז, ולכן, או שיש עוד סיבות, כאילו, מה יכול להוביל לזה, מה יכול להביא?
כשאנחנו מדברים על בעצם יציבות נפשית, היא נשארת על הרבה דברים, היא נשארת למשל על ערך עצמי. ואנחנו, כמו שאמרנו קודם, הורים להטאבים מראש מתכווננים להבטאו של ילד לעולם. זאת אומרת, אין כאן שאלה שהילד היה רצוי. וזאת שאלה, למשל, שילד של זוג להטאבים לא יצטרך לשאול את עצמו, האם הייתי רצוי. אני חושב שבהמשך, כמו שאת אומרת, הורים להטאבים הרבה מאוד משתדלים לייצר, גם בגלל רגישויות של עצמם, כלפי עצמם, כלפי דחיות עבר שהם חוו וכו, לייצר סביבה יציבה יותר, לייצר מערכות חברתיות שהן תומכות. אני בטוח שהרבה מאוד הורים להטאבים חוששים שהילד שלהם יעבור דחייה, אין בגלל חלקים שלו, ואין בגלל עצם שייכותו למשפחה להטאבית, ובעצם זה יש השתדלות גבוהה יותר אולי, אצל הורים להטאבים, לייצר שיח פתוח יותר, ושיח מקבל יותר. שוב, כמובן שכל הורים או כל זוגות הורים, הם שונים מאוד אחד מהשני, כל אחד ומה שהוא מחזיק, אבל אני חושב שהדברים האלה בסופו של דבר תורמים לשיח פתוח, למערכת תמיכה משפחתית שהיא טובה וחזקה, וזה בסופו של דבר אולי מה שמוסיף למחקרים שאנחנו רואים.
ובכל זאת, מהם הקשיים של ילד שנולד למשפחה להטאבית?
אז תראי, אנחנו לא יכולים לדבר על קשיים של ילדים של להורות להטאבית כמנותקים, לפחות לא לטעמי. זאת אומרת, הורים להטאבים שיגדלו את בנם או את ביתם על אי בודד, אני לא רואה כאן איזה משהו שהוא, למעט השירות על אי בודד, אני לא רואה כאן משהו שיכול להחליט.
כלומר, זה רק הסביבה שהיא יכולה להכניס פה איזשהו, איזו עוינות מסוימת, להגיד לילדים שהם שונים בצורה מסוימת, להגיד להם שהם לא בסדר בצורה מסוימת, שאבא שלהם לא בסדר, שאמא שלהם לא בסדר, כזה.
נכון.
זה רק מבחוץ.
נכון. כלומר, שוב, יש תיאורטיקנים, ויש שיחלקו עליי, שיגידו משהו על המבנה המשפחתי, כשונה מהמבנה המשפחתי היתרונורמטיבי.
כן.
אותה שאלה יכולה להישאל למשל לגבי משפחות חד-הוריות.
אלמה, כשהיא שואלת, או אם היא שואלת בכלל, על אימא, או שאתם מסבירים לה על הרכב המשפחתי המיוחד שלכם, אתם בכלל מסבירים לה, או שזה לשלב מאוחר יותר, או שכאילו איך היא מבחינתה מסדרת בראש את הסיפור, כשילדים בגן יודעים לסדר את הסיפור מאוד בקלות, והיא אולי פחות.
קודם כל, האמת היא האמת, והמציאות היא המציאות, והמציאות היא שאין אימא. זאת אומרת, לאלמה יש, וגם למאיה, יש שני אבות, ואין אימא. זאת המציאות. עכשיו, אני חושב שהשאלה היא נשאלת ממקום שמסתכל על אימא כמושג שמוטמע בתוך החברה שלנו, ואומר, אוקיי, אז כאילו, אז אין אימא. אבל כשאנחנו מדברים על אימא או על תפקיד של אימא, אנחנו מדברים על פונקציה שמכילה בתוכה אכלה ונתינה והנקה. והיכולת להיות שם.
כלומר, אתה ממש מוציא את הביולוגיה מהמשוואה, כי אתה אומר, מדובר בהרכב שהוא חברתי לחלוטין. נכון. יש ממלאי תפקידים.
נכון.
ככה אתה מסתכל על זה.
ואני חושב שכשהדברים ניתנים, לא נוצר חסר. וכשאין כן. חסר, אז הדברים מסתדרים.
כי במילה אין, אין אימא, זה נשמע כאילו אוי. אבל אתה אומר, אין את האוי הזה, כי זה לא שהייתה ונפטרה, זה לא ש... מבחינת הילדה, פשוט...
אין.
ויש מישהו שממלא את הפונקציה.
נכון.
וזה אבא.
נכון. עכשיו, זה בעצם עניין מספרי או כמותי עבורה כרגע, כן? זה, לילדה הזאת יש אמא ויש אבא, לי יש שני אבא, וזהו.
אתה מפחד שיהיה איזה שלב של כעס אולי, או בלבול? זה משהו שמדאיג אותך כשהיא תהיה יותר גדול, כשהיא תהיה מתבגרת, או מתבגרת צעירה.
אני אדאג בהפחד אם לא יהיה שלב של כעס. זאת אומרת, היא מתבגרת, היא אמורה לכעוס, היא תשתלח בנו על כל מיני דברים. יכול להיות שאחד מהדברים יהיה הדבר הזה. האם זה מטריד אותי? ממש לא.
לא?
לא.
יש לך תשובות מוכנות?
הרי גם אם היא תטיח לצורך העניין משהו על היעדר אימא, זה ינבע מזה שבאותו רגע היא תרגיש סתם לא מובנת, והיא תדמיין שלו הייתה כאן אימא, היא הייתה עושה משהו אחר מהדבר שאנחנו עושים. ואני יודע לומר שלא.
אבל זה לא אומר שהיא כן מכירה בחוסר? זה לא מפחיד אתכם?
לא, בעיניי זה כמו מתבגר שיצעק על ההורים שלו, על זה שהם לא עשירים מספיק לטעמו, או לא ליברלים מספיק לטעמו, ואם רק היה כאן הורה אחר, אז הוא היה עושה את הדברים אחרת.
מה אתה יכול בכל זאת להגיד להורה שכן מפחיד אותו להגיע לשלב הזה, שאתה אומר שהוא כנראה בלתי נמנע באיזשהו מקום, כי הילד הוא מתבגר או מתבגרת, והוא יתיח... אתה לא אמא שלי, אין לך את מה שלאישה יש, אין לך את מה שלאמא יש, איזה כעס כזה. איך הם מתמודדים בכלל עם הפחד שדבר כזה יגיע? איך מכינים תשובה לזה?
אוקיי, אז אני חושב ש... אני חושב כמה דברים. אחד, שכל הנושא, וגם דיברנו קצת קודם על הנושא של ערך עצמי, ואולי גם באיזשהו מבנים גם קצת זהות עצמית, אני חושב שכל הסיפור בסופו של דבר הוא סיפור שנשען על הנגשה ודיווח. אני יכול להגיד שלמשל עם אלמה ועוד מעט גם עם מאיה, אנחנו מספרים את הסיפור של חייה באופן שהוא יש לה אלבום תמונות, והיא יודעת להגיד באלבום התמונות, היא יודעת לזהות אותנו, והיא יודעת לזהות את הפונדקאית שהיא איננה התורמת.
איך היא קוראת לה?
בשמה, אשלי.
אשלי.
כן. והיא גם הייתה איתה, ועדיין עושה איתה שיחות בזום.
למי זה היה חשוב הקשר עם פונדקאית? לאשלי עצמה או
בוודאי,
לכם?
בוודאי, לאשלי ולנו. אבל גם בהקשר הזה חשוב להגיד שזה מאוד נבדל ומאוד משתנה בין זוגות, וזה באמת הכל בסדר.
כי זה אולי קצת מפחיד, כאילו, לשמור על קשר, אולי פתאום היא תרצה... לא יודעת, אני קצת מקבלת חרדה מלשמוע אותך, מדבר על זה, אתה מבין? כי פתאום אני אומרת, רגע, אתה לא רצית הורות משותפת, אבל אתה מכניס פה עוד גורמים שהביאו אותה לעולם.
כן, אבל ההבדל הוא שבהורות משותפת, אנחנו מדברים למישהו שהוא מעורב בתהליך קבלת ההחלטות. כאן, אני חושב שבעיקר מה שמודגם לבנות שלנו לפחות, זה כמה אנשים, כמה רצויות הם היו. כן. כמה אנשים היו... מעורבים באהבה שלהם לעולם. אני גם אגיד יותר מזה. אנחנו גם בחרנו להפגיש את אלמה עם התורמת.
וואלה.
כן. שהיא אדם מדהים ומקסים.
ואיך היו פחדים לפני זה? היו חששות? או שאתה נשמע כאילו אתה נורא בלב שלם עם הכל?
אני ממש לא הייתי בלב שלם
לא
עם הכל.
לא היית?
לא, אני החזקתי את החרדות שאת מחזיקה.
זהו, כי זה חשוב להגיד, כי אולי שומעים אותנו ואומרים, טוב, הוא מושלם. הוא לא פוחד, הוא הולך לזה ככה לתוך האש.
לא, לא.
אבל זה חשוב לדעת לדעתי שאתה, זה לא היה ככה תמיד, זה דבר מפחיד.
זה דבר מפחיד. זה דבר מפחיד. הקונספט באמת, אנחנו גדלים בחברה שבה לתרום זרע, לתרום ביציות, זה לא דבר מקובל. משהו בזהות שלנו כאומה, מאוד מחבר אותנו באופן מאוד הגיוני לילדים שלנו, אבל מייצר גם איזשהו קשר של המשכיות, שהוא חלק מהאתוס שלנו כאומה, כעם. ואני חושב שבהקשר הזה, אני הייתי חרד, באמת, מהמפגש של אלמה עם התורמת שלנו. אני אגיד שאנחנו גם הפגשנו את אלמה עם... ילדים אחרים של... התורמת שלנו לא תרמה רק לנו, היא תרמה גם לזוגות אחרים, ועל מה פגשה אותם? לא מהארץ.
זה נקרא החיים, או שזה רק בתרומת זרע החיים ובתרומת ביצית?
זה בעצם החיים, או חצאי החיים ביולוגיים שלהם.
כן.
אז הפגשנו אותם. החיים.
זה בעצם החיים?
אז מדובר בעצם בחיים ביולוגיים, או חצי ביולוגיים למעשה, והפגשנו אותם.
אתם ממש הלכתם all the way, כאילו, אתם...
כן, ברור לי שזוגות רבים יבחרו לא לעשות את זה, ומאוד מובן לי גם למה לא.
אז למה כן? למה אתם בחרתם לעשות את זה? ותן לי תשובה, מעניין אותי לשמוע גם מבחינת אבא על אתה, וגם מבחינת פסיכיאטר ילדים, כלומר, להשפעה של זה על אלמה ומאיה, על הבנות.
אוקיי, אז אני אגיד שמבחינת אבא, או מבחינת התפקיד ההורי שלי, זה כמובן נעשה אחרי שדיברנו עם התורמת, ואחרי שהכרנו את התורמת, ואחרי שהתוודענו למשפחה של התורמת, ויש לה ילדים משלה, ומאוד מושרת מהם, והיא תרמה כבר תרומות ביציות, והיא פגשה כבר ילדים שנולדו כתוצאה מתרומות הביציות שלה, ולא היה שום אירוע של סיבוך רגשי כזה או אחר.
פחדת מסיבוך רגשי שלה? שלה. שתקשר לילדה?
כן,
ותגיד,
כן.
ותגיד, רגע, 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 היא הבת שלי בעצם.
אנחנו מאוהבים בבנות שלנו, למה שמישהו אחר לא יתאהב בבנות שלנו הרי? אבל בסופו של דבר, ההבנה הייתה שזה כנראה לא יקרה, מקסימות ככל שתהיינה. ואז בעצם חשבנו על הערך המוסף עבור אלמה ומאיה, זאת אומרת, היכולת שלנו להציג להם תמונות עם התורמת, היכולת שלנו, אם הם ירצו יום אחד לפגוש אותה, להפגיש אותם. אז מתוך הדבר הזה בעצם התחלנו את הדבר הזה, ואני חייב לומר שאחרי שהדבר הזה נעשה, אחרי שהמפגש הזה קרה, משהו בי נרגע קצת, כי באיזשהו אופן אני חושב שאחד הפחדים של כל הורה, זה מה יקרה לילדים שלו כשהוא לא יהיה בעולם. עכשיו, זה לא שבין אלמה ומאיה ולחיים שלהם, שהם מסתובבים בעולם, יש איזשהו מחויבות או קשר מחייב. אבל עצם העובדה שהיא חלק ממשהו כזה מאוד גדול ורחב, יש, אני חושב, לפחות 7 חצאי החיים שאנחנו יודעים מהם שנמצאים בעולם, זה משהו די מדהים. זה משהו
כלומר, היא עטופה.
כן.
היא חלק ממשהו שהוא יותר גדול מהתא המשפחתי שלכם.
נכון, נכון.
מעניין מאוד.
נכון.
ממש מעניין. אתם מלמדים את הילדות שהן גם חלק ממשהו גדול יותר, שהן היו כל כך רצויות, אהובות, כל כך רצו בהם שהמון, יש קהילה שלמה שהתאמצה, ולקחה כל אחד לקח חלק קטן כדי שהן יהיו בעולם הזה.
נכון.
לאבא ואבא נכון. שלהם.
נכון. והדבר הנוסף הוא, ואני חושב שזה משהו שכן חשוב בכלל לכל ההורים שאולי יאזינו לשיחה שלנו, זה בעצם יצירה של איזשהו גרעין של סיפור, שעליו אתה יכול אחר כך להוסיף עוד רבדים, שמותאמים עכשיו לשלב הבא.
מה זה גרעין של סיפור?
זאת אומרת, לצורך העניין, אלמה יודעת שהיא נולדה באמריקה, היא יודעת על אבא אריאלי ואבא יאקי, והיא יודעת על אשלי שאצלה היא גדלה בבטן. בהמשך, כמו שאמרתי, אנחנו נוסיף את הסיפור של מיקיילה התורמת, ולאט לאט הסיפור של אלמה יהפוך להיות יותר מלא ושלם, באופן שבו היא יכולה להבין אותו. יכול להיות שבגיל ההתבגרות, היא תשאל אותנו דברים יותר פרקטיים, אז טסתם כדי לתרום זרע, איך החלטתם על דבר כזה או דבר אחר.
אז בעצם במקום סיפור של חוסר, מחליטים, יש איזו החלטה מודעת כזאת, שזה סיפור של עושר בעין.
לגמרי.
זה עניין של, זה עניין מחשבתי של ההורים, זה ההורים אומרים, זה מה שקרה, הילד הזה בא ממלא אהבה, לא מאין אימא.
נכון.
אלא מיש המון.
נכון. והדבר אולי הכי חשוב, זה באמת... לא להסתיר, לשתף בצורה מותאמת, אבל לשתף מההתחלה, פחות או יותר. כי אני חושב שמה שמערער ילד בסופו של דבר, זה זה שהוא בונה את הזהות שלו סביב סיפור שאחר כך מתגלה לו כלא אמיתי.
כן, כאילו חי בשקר, נולד בשקר.
בדיוק, בדיוק. ואני חושב שזה הדבר, הסיבה המרכזית, אני חושב, לייצר סיפור כמה שיותר אחיד, מגיל מאוד מאוד צעיר.
זה עוזר לילד לגבש זהות?
כן. אני חושב שזה מה ש... זה עוזר לכולנו לגבש זהות סביב הדבר הזה, כי אנחנו מגבשים זהות במילים. אנחנו מגבשים זהות שאנחנו מספרים לעצמנו משהו על החיים של עצמנו. ואני חושב שלפחות בהיבטים האלה, הסיפור של הזהות הוא מאוד מאוד ברור.
אני רוצה לשאול אותך, זו שאלה שאולי נשמעת... טיפה טיפשית לחלק מהמאזינים, אבל אני יודעת שזה מטריד אנשים מסוימים, אם כשאתה גדל למשפחה של הומואים או של לסביות, אתה בעצמך מושפע, הזהות המינית שלך תושפע מזה.
אז במחקרית, חלק מהמחקרים מצאו שיש יותר התנסות וחקירה מינית של מתבגרים, זאת אומרת, שפחות הזדהו כסטרייטים.
מעניין.
וחלק מהמחקרים לא מצאו הבדל. זאת אומרת, זה לכאן ולכאן. בטח ובטח שיש יותר קבלה, כמו שאמרנו, במשפחות להטאביות, לגבי התנסות מגדרית או התנסות מינית, באופן כללי. שוב, כל מקרה וכל משפחה היא עומדת בפני עצמה. וזה שוב מחזיר אותי לדבר הזה, וגם אם כן, אז מה?
אני אשמח לקבל ממך, יקי, קצת עצות על מה קורה בכל זאת כשהסביבה חודרת את המעטפת המאוד מאוד מכילה שתיארת עכשיו, ובכל זאת, ברגע שהילד הזה יוצא מהדלת, והולך לגן, הולך לבית ספר, אין לך שליטה.
נכון.
דיברנו עכשיו על מקומות שאתה מאוד שולט בהם, אתה ובן הזוג שלך, או את ובת הזוג, אבל מה קורה כשהוא נכנס לסביבה פחות מכילה? שצוחקים עליו פתאום, שיש לו אבא ואבא, ומה זאת אומרת, אין לך אימא, ומה קורה כשהילד נכנס לסביבות שלא מכילות את התא המשפחתי המאוד מיוחד שלכם, שאתם אוהבים ומטפחים.
אוקיי. אז אני אתחיל בזה שקודם כל מבחינת ההורים, על אף הצורך המאוד מובן להגן על הילד, צריך גם לשחרר לפעמים. הילדים שלנו ייפגעו. הם ייפגעו אולי בגלל שההורים שלהם הם להטאבים, אולי בגלל שהם סובלים מעודף משקל, אולי כי צבע האור שלהם לא תואם את צבע האור של הסביבה, הם ייפגעו. ואין לנו דרך באמת באמת לשמור על הילדים שלנו מכל דבר. אני חושב שהרגישות שלנו סביב הנושא הזה, היא נובעת מזה שאנחנו מחזיקים שם אולי יותר אזורים של אשמה, כי אנחנו על הלהט"בים. בגללנו אולי צוחקים עליהם. אז מהדבר הזה אני חושב שהייתי משתדל כהורה לשחרר. שוב, מאוד פשוט להגיד, ברור לי שזה מאוד קשה לעשות, גם לי זה קשה לעשות. אבל אני חושב שמהצד השני, כמו בהרבה מאוד מצבים כשילד נעלב, אז קודם כל אפשר לעשות המון צעדים שהם עוד קודם לכן. זאת אומרת, אלבון נשען גם על איזושהי פגיעה בערך העצמי. ואני חושב שילד שכמו שאמרנו, גדל לתוך סיפור החיים שלו, וסיפור החיים שלו מבוסס, וההבנה שלו את ההורים שלו, היא הבנה שהיא מאוד מאוד מבוססת. אני חושב שהדבר הזה יגרום לאלבון מה שנקרא פחות להעליב, או כן. פחות לצרוב.
כלומר, לבוא מבית, להרים לילד את הראש, לטפח אותו, להקיף אותו, ואז השלד שלו יהיה חזק יותר, המעטפת שלו תהיה תומכת יותר, יהיה לו שכבה שומנית שמגנה עליו.
לגמרי. אני חושב שגם להיות חלק ממשהו, הוא הרבה פעמים הוא חלק מקבוצה, ולא להרגיש לבד, הוא מאוד עוזר. להלן מצעדי הגאווה, להלן פיקניק משפחות גאות בתל אביב, שברור לי שלא כל הערים הם תל אביב,
כן.
ולא בכל מקום יש מערכות תמיכה, אבל עצם העובדה שלמשל גם הורים שהילד שלהם גדל לא בתל אביב, יביא אותו למצעד, והוא יווכח בכוחו של ההמון, וחלק מאותו, כן. מקבוצה מאוד מאוד גדולה, כן. הדבר הזה הוא כבר משהו שנותן הרבה כוחות.
אני חושבת שמה שלמדתי הכי הרבה ממך עד כה בשיחה, וגם שאני רוצה להדגיש, זה ש אין חוסר, יש עודף אפילו, לתת מסגרת נורא נורא רחבה, משפחה נורא נורא גדולה, מיוחדת וגדולה ומערכות תמיכה גדולות. ובהמשך לזה אני רוצה לשאול אותך, אם אתה ממליץ כאיש מקצוע לדבר עם הגננת,
כן.
לדבר עם המורה. תשמעי, אנחנו משפחה להטאבית, לאלמה יש אבא ואבא. איך מכוונים את איש ההוראה, למשל?
אז שוב, אני חושב שזה מאוד מאוד כמובן, מאוד משתנה במסגרות החינוך, ואיכן הן ממוקמות, אבל בואו נצא מנקודת הנחה שמדובר בגן שאתם המשפחה הלהטאבית היחידה, ואולי הראשונה שהייתה. אני חושב שכן יש חשיבות של קיום שיח עם הגננת, או עם הצוות החינוכי של הגן, דיבור על המשפחה שלנו, דיבור על ההורות שלנו, דיבור על על זה שתקופות מסוימות, או ימים מסוימים שנחגגים בגן, שבוע המשפחה, יום המשפחה, וכו וכו וכו, ינחיח גם את המשפחה שהילד גדל בה. אני חושב שזה גם אחד מהדברים שגם עוזר לסביבה להתכוונן אל הילד, וגם בעצם משפיע על הילדים האחרים, על המשפחות האחרות בגן, באופן שהוא אופן שיכול להיות מאוד חיובי. ובעצם מייצר מערכת תמיכה נוספת, מעבר, כמו שאמרנו, לתא המשפחתי, ומצעדי הגאווה, ומשפחות אחרות וכו'.
יש לך טיפים בתור אבא שגם עשה את התהליך הזה פעמיים דרך בייבי בלום?
נכון.
יש לך טיפים לאיך להתחיל, איך להתניע את התהליך הזה, אחרי שאמרנו איך אתה חושב שצריך לרפד את הילד, איך לעטוף אותו עם הסביבה בחוץ, עם בפנים, איך מתחילים, איך מתניעים את הדבר הזה?
בסופו של דבר, אני אני חושב, אם אנחנו מדברים על התהליך שהוא, ש, 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 שנקרא תהליך ההורות, אני חושב שהוא נובע בסוף מתוך איזשהו צורך פנימי וצורך עמוק, שברגע שמרגישים אותו, אז מתחילים לשאול שאלות, מתחילים לשאול שאלות על הזוגיות שלנו והמשפחה שלנו, והאם היא טובה מספיק. אני אגיד ש... טובה מספיק, כלומר, כסביבה לגדל בילד. אני אגיד לכל מי שחושש שאין באמת זמן נכון, אוקיי? החיים לא דומים אחרי למה שהם היו לפני, הם משתנים ובאופן בלתי הפיך, וזה משהו שדורש איזשהו זינוק קדימה.
דוקטור יקי מדי, היה כיף גדול ומעניין ומרגש לדבר איתך, אני למדתי הרבה, ותודה רבה שבאת לפה כל הדרך מנס ציונה עד לתל אביב.
שקר מקובל.
דוקטור יקי מדי, תודה רבה רבה לך.
תודה רבה.
עד כאן אבא ואבא שלי. תודה רבה לגיא פלוויאן על התסריט, עומר סנש על עיצוב הסאונד. העורך הראשי הוא עידו קינן ועל ההפקה חברת פודקסטיקו. אני אחינועם בר, ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים.